עמדה ומצגות פנה לצד המעשי של משפטי התורה, והיום הוא מראשי העושים גם בצד המעשי הפרקטי של הקמת מערכת של בתי דין לדיני ממונות, וגם בצד של השבת משפט התורה באופן מערכתי, זאת אומרת כתיבת ניירות עמדה שצריכות להציג את משפטי התורה כמערכת, שאין עמדה לכל בית דין, אלא ניסיון ליצור מערכת שדנה בצורה קוהרנטית וצפויה. זאת אומרת שאדם בא לבית דין והוא יודע, הוא יודע לצפות מה יהיה הדין, ולאור זה לחלקל את צעדיו מראש ולא לפעול בצורה מסוימת בלי שהוא יודע כיצד בתי הדין יפסקו. ביקשנו מהרב עידו לדבר על הנושא. אנחנו עוסקים בעיקר בצד המערכתי, כלומר המערכת של בתי הדין לעומת המערכת של בתי המשפט. אבל מעבר למערכת צריך להיות גם איזשהו תוכן. האם יש איזשהו בשורה למשפטי התורה מעבר לצד המערכתי? והוא בחר לעסוק בצד הכללי של צדק מול סדר במשפט התורה. הרב עידו, בבקשה. תודה.
ברשות מוריי ורבותיי, כפשוטו, מורי רבי הרב ליכטנשטיין, אבי מורינף נמצא פה. קודם כל, כיוון שהרב מיכאל פתח בביוגרפיה, אז אני כתקן שלמדתי באופרה ובפסגות, באופרה ובארץ חמדה ולא בפסגות. טוב, לגופו של עניין, מערכת משפט בעולם, אני חושב שכל מערכת משפט הגונה צריכה להתמודד עם שני ערכים או שני כתבים שהיא צריכה לתת להם מענה. קוטב אחד או ערך אחד הוא הצדק, והערך השני הוא הסדר. אני אומר עוד פעם, נגיד, מסתכל על מערכת משפט האמריקאית שמקיימת את מצוות דינים, מצוות אחת משבע מצוות בני נוח. ברור שהיא מנסה, מערכת משפט בסך הכל סבירה, מנסה לממש צדק לפי הבנתה, וודאי שהיא גם מנסה ליצור סדר חברתי. כלומר, שיהיה נעים להסתובב ברחובות, שתוכל לעשות עסקים עם אנשים ולקבל... לא שומעים? תוכל לקבל את הכספים שמגיעים לך ואת ה... לממש את החוזים שאתה חתום עליהם. וזה חלק מהתפקידים שלה. ככה היא רואה את התפקידים שלה. וכל מערכת משפט מתחבטת בשאלה מה האיזון בין שני הערכים האלה. מתוך הנחה שבאמת שניהם חשובים. אני חושב שכל אחד רוצה מערכת משפט הגונה, כל אחד רוצה מערכת משפט מסודרת, או לחיות בתוך חברה שיש בה סדר, שיהיה נעים לחיות בה. ועכשיו אנחנו בעצם נפנה לבדוק איך משפט התורה מתמודד עם הדילמה הזאת, שאני אומר שהיא דילמה לא קלה. וכמו שכדרכם של דברים, גם התשובה היא ברורה, אבל לא... זה לא תשובה או זה או זה, אלא תשובה מורכבת. טוב, נתחיל מהדברים הפשוטים. מקור מספר 1, יכולתי להביא עוד הרבה פסוקים, אני אקרא את הפסוק הזה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. ההוראה הכי פשוטה, מערכת המשפט מוקמת בשביל לדון משפט צדק. זה הערך לכאורה היחיד שבו שמעניין אותנו, וודאי שהוא הערך המרכזי. אני אומר, זה לא בתור אהבה מינה, זו גם המסקנה. זה הערך המרכזי שמעניין אותנו. יכולנו לראות פה הרבה מקורות, אבל אני הבאתי רק עוד מקור אחד מהתורה שבעל פה, כמו שכותב הטור, וזהו כוונת רבותינו זל באומרם, כל הדן דין אמת לאמיתו, כי הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם להיות קיים, והרשעים שגוזלים וחומסים מחריבים אותו במעשיהם, כמו שמצינו בדור המבול, שלא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל, נכתיב כמעלה הארץ חמאס. נכתיב בתרי עניינים משחיתם את הארץ. נמצא שהדיין המשבר זרועות רמות הרשעים, ולוקח מידם דרף מחזרו לבעלים, מקיים העולם, וגורם להשלים רצון הבורא, יתברך שמו שבראו להיות קיים, והרי כי אינו נעשה שותף, הקדוש ברוך הוא בבריאה. יש פה קצת מנגינה של סדר, אבל במובן של לשבור זרוע רשעים. אני לא אכנס פה עכשיו למשהו ש... אפשר למצוא שני גוונים בתוך משפט התורה, עד כמה אתה אקטיביסט וחורג מהכללים הפורמליים בשביל להגיע לצדק מהותי. כלומר, כשאתה רואה אדם שמנצל את השיטה מנצל זכות לרעה, יכול להיות, מה שקוראים אצלנו מידת סדום, עד כמה אתה חורג מתוך הכללים הפורמליים של להגיע לצדק שהוא נראה צדק מהותי. וודאי שאני חושב שהטור כבנו ותלמידו של הראש מעדיף את הצדק המהותי, אבל הוא מדבר על צדק. זה מה שמעניין אותו, תפקידנו לייצר צדק, זה עיקר הדברים, זה עיקר העניין. אם יש אדם רשע, צריך לפגוע, צריך לנטרל אותו ולא לאפשר לו לעשות ככל עליה לרוחו. הטענה העקרונית הזאת שאצלנו הערך המרכזי הוא הצדק, בניגוד, אני אומר, למערכות משפט אחרות בעולם, באה די ביטוי בהרבה מאוד פרטים. אני הבאתי פה שלושה, נראה אותם רק בשביל ככה כשהניגוד וההבחנה מחדדים את הדברים. מקום מספר 3 מדבר על טענות בכתב. באופן כללי, אם תביא ידיעתי, שימו, אני יכול לתקן אותי, בבתי המשפט יש חובה להגיש את הטענות, גם את כתב התביעה וגם את כתב ההגנה בכתב. עכשיו, זה מאוד מאוד מייעל את התהליכים, הרבה יותר קל לדיין. אני יכול לומר, שוב, אני מסיים עכשיו לנהל את ארץ חמדה גזית, הדיינים מאוד, הרבה יותר נוח להם, אנחנו גם ממליצים לבעלי הדין לעשות את זה, כי כשדיין נכנס לדיון, והוא קרא לפני כן כתב תביעה של 20 עמודים, כתב הגנה של 15 עמודים, ראה את החוזים, ראה את הפרטים, הרבה יותר קל לו, הדיון הרבה יותר יעיל, הרבה יותר קל לו לגשת לעניין, מאשר בתיקים שהוא מגיע והוא בעצם בדרך כלל, לפעמים אפילו לא יודע במה מדובר, אנחנו בדרך כלל משתדלים שהמזכירות תאמר לו, מדברים עכשיו על דיני עבודה, מדברים על סכסוך שכנים, אבל הוא כמעט לא יודע יותר מזה, בהרבה מאוד תיקים, והוא בעצם צריך להתחיל את הכל מאפס, כלומר לשמוע את הצדדים בעל פה. אבל, למרות היעילות הרבה שיש בכתבי הגנה וכתבי תביעה, נפסק במפורש בשולחן ערוך במקום מספר 3, אין קופים את האדם שייתן טענותיו בכתב. ואין הדיין לקבל טענות בכתב, אלא ישמעו טענותיהם מפיהם ויצרבו לסופר לכותבם. ולא יכתבו על המידה את שניהם, ושניהם נותנים שכר הסופר. כלומר, יש פה כתיבת פרוטוקול, אבל הטענות יכולות להיות מוגשות בעל פה. כתוב בהמשך שאפשר להסכים על הגשת טענות בכתב, אם שני הצדדים מסכימים, אבל אי אפשר לכפות את זה. ואפילו יש פה גם, אני חושב גם אמירה שיש בזה גם מגרד, כי כשאתה שומע את האדם מדבר בעצמו, אתה מקבל, יש לך הרבה יותר גישה אל האמת. ושוב, אם האמת חשובה לנו, ברור למה אנחנו מעדיפים טענות בעל פה ולא בכתב. עכשיו אני קצת ארחיב. כמו שאני אומר, טענות בכתב מאוד משפרות את היעילות של הדיון. הרבה יותר קל לטפל בדיון, אם הדברים מגיעים כבר מסודרים, יודעים מה הבן אדם תובע, אם יודעים גם מה הנתבע משיב, מה הסכומים, מה הנימוקים. באמת, זה מאוד מאוד משפר את היעילות של הדיון. המגרעת של הדרישה הזאת, של דרישת טענות בכתב, יש פה שתי מגרעות. מגרעת ראשונה זה הבעיה בנגישות של בית הדין לאנשים. בית הדין, חלק מהיכולת שלו לספק שירותי צדק, במילה קצת, לא יודע אם זה מילה נשמעת טוב, אבל אנחנו מספקים שירותי צדק. כדי לספק שירותי צדק, צריך שאנשים יוכלו להגיע אליך. ואם בן אדם שלהגיע אליך חייב לעבור דרך מישהו שיכתוב לו את כתבי הטענות שלו, כלומר עורך דין, אז קודם כל אנחנו מעמיסים עלויות נוספות על הדיון, ודבר שני, אני מניח שאנחנו גם מרחיקים חלק מהאנשים מלבוא אלינו בכלל. וכאשר אנחנו אומרים לאדם, אתה רשאי להגיע כמו שאתה, פשוט תגיע ותאמר מה שיש לך לומר, אנחנו בעצם פותחים את שערי בית הדין לכל אדם. אני אתן דוגמה קטנה. הייתה לנו, מקרה של בחורה בת 17 שעבדה כמלצרית באיזשהו אולם, ותבעת המעסיק שלה, גם תביעה לא גדולה מבחינה כספית. והיא פשוט באה כמו שהיא. היא כתבה כתב תביעה ראשוני שההלכה מחייבת כדי לא, שהצד השני ידע בכלל במה מדובר, מה רוצים ממנו. אבל לא יותר מזה, היא לא תצטרך לפרץ, זה לא היה בכלל דומה לכתב תביעה של עורך דין. היא הגיעה כמו שהיא, עמדה מול המעסיק שלה שהוא מבוגר ממנה באיזה 30 שנה לפחות, ופשוט סיפרה את הסיפור שלה. והוא השיב לטענות, ענה בעצמו לטענות, חקרו אותה, בית הדין, זה גם קשור לזה שבית הדין בעצמו מנהל את הדיון, הוא שואל את השאלות, לא כמו שאנחנו מכירים מהסרטים, או לא יודע, מהדימויים שלנו של עורך הדין ששואל את השאלות, חקירה ראשית, חקירה נגדית, כמו שמקובל בבתי המשפט, אצלנו הדיינים שואלים את השאלות, ואז באמת אותה בחורה יכולה לעמוד מול מעסיק שהוא חזק ממנה פי כמה, וגם לזכות בדין די בסך ובקלות, פשוט לספר את הסיפור ולכת הביתה. אז כשאנחנו מורידים את דרישת טענות בכתב, אנחנו מגבירים את הנגישות של בית הדין, כלומר את הנגישות של אנשים לצדק. ואם צדק זה מה שחשוב לנו, זה מה שאנחנו עושים. דבר שני, כאשר הטענות נכתבות מראש, הרבה יותר קל לרמות. כאשר הנתבע מקבל כתב תביעה מאוד מפורט, שכולל את כל הטענות של התובע, כלומר לא כמה הוא רוצה, אלא גם למה הוא רוצה, ואת כל סיפור המעשה, יש לו את החודש לשבת בבית, ולתכנן מה הוא עונה לכל שאלה ולכל טענה. ולעומת זאת, כאשר אדם מגיע לדיון, והוא יודע שתובעים ממנו כסף, כמו שאמרתי, שכר עבודה, או על נזק, או על סכסוך שכנים, או על מימוש חוזה מכר דירה, לא משנה. והוא לא יודע בדיוק מה תהיינה טענות, ומפתיעים אותו במהלך הדיון, וטוענים טענות שהוא לא התכונן עליהם בבית, הסיכוי שלו לשקר הרבה יותר קטן. ואני אומר, גם משיחות שלי עם עורכי דין, כאשר מה שנקרא מתקילים את הבעל דין, גם עם ראיות חדשות. ואצלנו יש אפשרות לשלוף חוזה או ראיה בכתב באמצע דיון. פשוט מישהו אומר, טוב, עכשיו אני רוצה להראות משהו שעוד לא הראיתי. הוא מוציא לי חוזה ובום. עכשיו אומר לצד שני, מה אתה אומר על זה? ועל זה הוא לא התכונן בבית עם העורך דין. אז פעם אמר לי, זה עורך דין. אני אומר, אני הייתי אומר שאני רוצה לחשוב בבית. אז אמרתי, בסדר. ישבו שם כמה סטודנטים למשפטי. אמרתי, שואלים בן אדם, האם ביום שלישי בשעה 4 היית בפגישה הזאת? והוא עונה שהוא רוצה לחשוב לפני שהוא עונה. אז מה אתם חושבים עליו? זהו, גמרנו, הבנו את התשובה. ודווקא חוסר הפורמליות שלנו, שפוגע לכאורה ביעילות שלנו, מאוד מקל עלינו להגיע לצדק. או מקל עלינו יותר להגיע לצדק. עכשיו, אני אומר, יש לזה מחירים, אנחנו לא מתביישים ב... יש לזה מחירים, אנחנו מוכנים לשלם אותם. כיוון שדבר הזה כל כך חשוב לנו. אני מוסיף לזה עוד טענה אחת משלימה. ברור שקצב וההתנהלות הדיונים בבתי דין, הוא מהיר הרבה יותר מבתי משפט, כי אצלנו אין קדם משפט, באותו דיון ראשון, שבעצם בו נחשפות הטענות פעם ראשונה, בעצם זה כבר הדיון המהותי, ושוב, עורכי הדין קצת מופתעים מזה, כי הם באים לדיון הראשון, ואומרים, רגע, חשבנו שזה רק קדם משפט, כל אחד רק מציגים את התיק, והולכים הביתה. ואנחנו אומרים, לא, רבותיי, זה הדיון המהותי, אבל הם כותבים את זה בהזמנות לדין, כי פשוט עורכי הדין לא מבינים את זה. ואנחנו יכולים לפעמים לגמור באותו דיון ראשון את כל הדיון, וזה זה מסתיים, דיון של 3 שעות, תובע, נתבע, עדים והביתה, ויהיה פסק דין. אז אני אומר, אנחנו, למרות שאנחנו פוגעים ביעילות לכאורה, אנחנו משתדלים לתקן את זה בזריזות שלנו. אבל אנחנו מוכנים לשלם גם את המחיר כשצריך. דוגמה שנייה, נושא ההתיישנות. מקור מספר 4. כותר שולחן ערוך, סדר גביית החוב כך הוא. כשהמלווה מוציא שטר חוב מקוים, הוא ללווה שלם, אפילו שעה כמה שנים ולא תבעו. אין אומרים מחלו, כיוון ששעה כל כך שנים ולא תבעו. צריך לעשות הדיין ולשאר החקירה, ובשטרות ישנים כשמוציאים אותם. למה לא תבעו הדתה, אם נראה לו צד רמאות כדי להוציא הדין לאמיתו? יש לו שני סעיפים, הסעיף השני זה הראש. עצם העובדה שתביעה מוגשת באיחור גדול, היא לא סיבה לפסידתה או לדחייתה על הסף. בניגוד לחוק הישראלי ולרוב חוקים מקובלים בעולם, שיש בהם סעיף התיישנות, בנתב זיכרוני, בחוק הישראלי, 7 שנים התביעה האזרחית, נדמה לי 15 שנים תביעה פלילית. ואני אומר, יש לפעמים כל מיני דברים או עזועים או מגוחכים או יותר גרוע מזה, שבן אדם, אני יודע שברצח של כהנה הרוצח, בואי שעברה תקופת התיישנות, אמר, כן, אני עשיתי את זה, למרות שהוא זוכה. אחרי שהוא זוכה במשפט, עברו 15 שנים שהוא היה צריך לחכות בסבלנות, ואז הוא הלך ואמר, אני עשיתי את זה. והמערכת עומדת חסרת אונים מולו, ואני חושב שזה נורא מתסכל, כלומר, גם לנו כאזרחים, לראות מערכת שמתנהלת ככה. שבעצם עושה צחוק מהצדק. עכשיו, ההיגיון של ההתיישנות הוא שלא יכול להיות שבן אדם יופיע לך אחרי 30 שנה עם איזו תביעה של 10,000 שקל. זאת אומרת, למה לא הגעת עד עכשיו? קשה לברר את האמת עכשיו. מה אתה, בן אדם, הצד השני, בעצם צריך להיות 30 שנה בכוננות לתביעות. אנחנו באמת פוגעים ביעילות. אבל כמו שאני אומר, ההלכה מוכנה לשלם את המחיר ואומרת, אין לנו מגבלה. אפשר להגיש תביעות בעצם ללא מגבלת זמן מצד אחד. מצד שני, ברור שבן אדם שמופיע אחרי 30 שנה עם תביעה של 10,000 שקל, הדבר הזה מהווה ראייה או מהווה גם בראייה שלו. יש לנו שאלה לגבי התביעה שלו. ולכן אנחנו נחקור אותו בחקירות נוספות מעבר לתביעה שהגיעה אחרי 2 שנים. בשוק משפטי עוזיאל הוא מתייחס לחוק ההתיישנות של מדינת ישראל. האם יש לו מעמד של דין מלכות הדין, אבל אני קצת נוגע בדברים של פרופסור קליינמן. הוא אומר כך, אולם בכל זאת אי אפשר לקבל חוק זה כהלכה פסוקה ומוסכמת, את חוק ההתיישנות, מקום מספר 6, סליחה. לפי שדין ישראל מחייב את הדיין לדון דין אמת לאמיתו. אתם רואים שהוא שם את האצבע לנקודה, הרב עוזיאל. כיוון שאנחנו דנים דין אמת לאמיתו, אנחנו לא יכולים להתאפס לטענות פורמליות, ובגלל פורמליזם, שהוא גם פורמליזם של כנסת ישראל, לבוא ולדחות אדם שיש לו זכויות, זכויות אמיתיות. ואז הוא בעצם מצטט את דברי השולחן ערוך בחלק השני, כלומר, שאם יש חשש לרמאות, תבדוק אותה, ואני מדלג לארבע שורות מהסוף, ואין זה דומה למנהג שקיבלו עליהם, שלא נאמר דין זה, נאמר זה. אומר, אולי נאמר שיש פה מנהג, שאם אדם עושה עסקה, הוא יודע שאחרי שבע שנים אין לו יותר זכויות. הוא לא יכול לטעון טענות. שלא נאמר זה, אלא בדרכי הקניין, כגון סיתומתא ומנהג הסוחרים, שזה בעצם מעשה הקניין, שעל פי המנהג גם ריומקנו, אבל אין יותר לגזול מפני המנהג. אבל לא יכול להיות שיבוא מנהג שמבטל זכויות, שבעצם גורם לגזל. ולכן המנהג זה דבר, אי אפשר לקבל את זה כמנהג. דבר שני, שתורת ישראל מחייבת את כל אדם להיות רודף צדקה ומשפט, כי דכתיב צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ. שוב, אני אומר, הרב עוזיאל שם את האצבע לנקודה המהותית, האסטרטגית. כאשר אנחנו באים לבדוק את האפשרות, אולי נקבל את החוק הישראלי בנושא התיישנות. אנחנו צריכים לשים לב שמול החוק הזה בעצם יש פה פגיעה בזכויות, פגיעה קשה, שהיא פוגעת בצדק. ולכן, כשאנחנו רואים עימות כזה, או פגיעה כזאת, אנחנו אומרים בעצם קודם כל לקחת צעד אחורה. עכשיו, יכול להיות שאנחנו עוד נגיע לאפשרויות, למקרים שבהם אנחנו כן נקבל תקנות וחוקים, כדי לחזק את הסדר. ישנם מקרים כאלה. אבל עמדת, נקודת המוצא והפתיחה, היא שאנחנו נעדיף את הצדק, ואני אומר שהוא נשלם על זה מחיר, ואנחנו מוכנים לשלם את המחיר. דוגמה שלישית, שגם בה עסקו אתמול, היא דרישת הכתב בתיווך. מי שלא היה, מי שלא זוכר, אני אסביר ואזכיר. החוק קובע שבעסקת מקרקעין, כאשר יש מתווך בעסקת מקרקעין, אחד התנאים לדרישת תשלום מצידו, היא הסכם בכתב. אם הוא לא הכתים את הצד שהוא תובע, אתה קונה או אתה מוכר, לא משנה. על הסכם בכתב, הוא לא יכול לדרוש את כספו. זה מה שהחוק קובע. לכאורה הרציונל של החוק מאוד הגיוני. תיווך זה תחום. זה לא כמו להזמין קבלן שיבנה לך קיר. אם אתה מתעורר בבוקר, מרים את התריס, אתה רואה מישהו עובד אצלך בגינה, ובונה קיר בגינה שלך, אני יושב שאתה אומר, מה אתה עושה פה? אז מבררים למה הוא בכלל בונה את הקיר הזה. אבל תיווך זה דבר שיכול להיות בכלל מבלי משים. זאת אומרת, אני אומר למישהו, אתה יודע, אני מחפש לקנות דירה, אז הוא אומר, יש לי חבר שמוכר, קח את הטלפון שלו, הוא תיווך לי עכשיו דירה. יכול ממש, ממש כך, או יכול להיות אפילו יותר גרוע מזה, אני מחפש לקנות דירה או למכור דירה, ואני מחפש נגיד ביד שתיים, ומישהו מפרסם שם דירה, ואני מרים עליו טלפון, והוא אומר לי, כן, בוא תראה את הדירה, ואני ממשיך את התהליך איתו, ואז בסוף מתברר לי שבכלל הוא לא מוכר, אלא הוא מתווך. ואני חשבתי, אפילו התכוונתי בכוונה, לא לקנות ממתווך, אני לא רוצה לשם דמי תיווך. כיוון שזה דבר שקל מאוד, זה שירות שקל מאוד לדחוף אותו בלי לומר מראש, המחוקק בא וקבע את החוק הזה, שמר עוד פעם, חוק מעולה בתור שבע מצוות בני נוח. אבל מה העמדת ההלכה על כך? הבאתי פה מקור קצר, רמה ברס המחדל לבחות השבת הבדה, הוא כותב כך, מקור מספר 5. וכן כל אדם שעושה עם חברו פעולה או טובה לא יוכל לומר בחינם עשית עמדי הואיל ולא ציוויתיך אלא צריך ליתן לו שכרו. כלומר, נקודת המוצא היא שאין שירותים חינם. עכשיו אני יכול לומר שלפני שאני מדבר על תיווך, הדבר הזה, המקום הראשון שבו הוא מוצץ זה, ואני אומר גם איזה כאמירה מוסרית שצריך להפנים אותה, זה בעבודה עם קבלנים. בינם לוקח קבלן לעשות השיפוץ בבית, נותן לו רשימה לקבלן מה השיפוץ כולל, בדרך כלל רשימות מאוד מפורטות, ואז תוך כדי עבודה או שהוא או שהקבלן אומר, טוב, אם כבר אנחנו עושים פה את החדר הזה, בוא נוסיף פה עוד חלון, בוא נוסיף פה עוד שלושה שקעים, בוא נעשה פה עוד שעון שבת לחלק הזה של הבית. כל פעם יש עוד רעיונות תוך כדי עבודה, ונטייתם של המזמינים של בעלי הבית היא לומר, תשמע, אתה מלא פה, מה אכפת לך לעשות? זה קטן עליך. זה לא עליך כלום, נוסיף לי עוד עבודה ועוד עבודה, ובוא תעשה לי פה, אתה כבר מלא הבאת מערבל בטון, בוא תשפוך לי פה עוד משטח בטון, ותעשה לי פה שביל. ואני אומר, זה ממש ככה. כלומר, זה יכול להגיע לעבודות בשווי עשרות אלפי שקלים. ותמיד נקודת המוצא של המזמינים, כשהם באים לבית הדין, אני אומר, לפני השאלה המשפטית, נקודת המוצא הערכית שלהם, היא שזה על סף המגיע להם. כלומר, הוא כבר הבאתי אותו לעבודה כל כך גדולה, מה אכפת לו לתת לי עוד את זה ואת זה ואת זה, ממנו נמצא פה. וודאי שזאת לא עמדת ההלכה כנקודת מוצא. נקודת המוצא היא, קיבלת משהו, אתה צריך לשלם עליו. אתה צריך לשלם עליו. אנחנו מתעסקים גם במכון משפט ארץ באופרה, מתעסק בעריכת חוזים. עשינו חוזה, נספח לחוזה עם קבלנים, שמבהיר את הנקודה הזאת, והבהרנו למזמינים, אתה לא יכול לבקש דברים ככה. צריך להיות סיכום, הסברנו את זה לשני הצדדים, גם לקבלן, סיכום בכתב, כמה דורשים, ואם לא יש סיכום בכתב, ישולם כך, ישולם אחרת, אבל הנושא הזה אומר, מבחינה ערכית, עמדת ההלכה נחשב מאוד ברורה. עם מתנות, עוד שנייה. ואם נמשיך מכאן, נושא התיווך, בהתאמה, אם אתה קיבלת שירותי תיווך, אתה צריך לשלם עליהם. אני אומר, בדמי תיווך גם יש להם פחות או יותר מחירים ידועים, 2% פלוס מע"מ, כולל מע"מ, אחוז, בסך הכל מדובר על הדברים די ידועים מראש. אם קיבלת שירות, אתה צריך לשלם עליו. לא משנה אם ידעת שזה מתווך, לא ידעת שזה מתווך, לכאורה זה מאוד ברור. ולכן, אני אומר, לפני, אני אשלים את זה בחלק השני, אנחנו לא קיבלנו את החוק. את החוק בצורתו קיצונית. כלומר, כאשר מדובר על אדם שפנה למתווך רשום, למשרד תיווך, ואמר לו, אני מחפש לקנות דירה. ואותו מתווך עזר לו למצוא דירה. והמתווך אמר לו מראש, אני לוקח על זה 2% פלוס מע"מ. והוא אומר, בסדר. ואפילו אני אקצין את זה עוד יותר. והמתווך אומר, אני רוצה להחתים אותך, אבל אין לי את הניירות פה, כי נפגשנו בדירה, אני לא יודע איפה. אני אחתים אותך אחר כך. והוא אומר, בסדר, אני אחתום לך. ובסוף, אותו לקוח, אותו קונה, לא חתם. עמדת החוק היא שאותו מתווך לא זכאי לתשלום. הוא לא חתם, לא מול עד רישת הכתב. פורמליזם עד הסוף. עמדת ההלכה, אנחנו בפסקי דין שעסקו בזה, לא קיבלנו את הטענה הזו. אמרנו, אם הדברים פרורים, יש פה הסכם ברור בין שני הצדדים, על עבודה, שכרה ידוע מראש וסוכם. זה כמעט, בעיניי לא מתקבל על הדעת, לומר, להפקיע זכויות של אדם, שאני אומר, שנעשו פה באופן הכי הגון והכי ברור, בגלל דרישה פורמלית. תהיה טובה ככל שתהיה. ולכן מה?
אין פורמליות בהלכה.
יש פורמליות בהלכה, אבל זה פורמליות שלא מהלכה.
גם ההתחייבות, גם הקניין, וההלכה אין כאילו אותה. זה בית המשפט, ההלכה אין כדבר כזה, אנחנו רק צדק.
אני מסכים להערה, ואני אחדד. אני לא אומר שבהלכה יש הרבה פורמליזם. הרבה מאוד פורמליזם. אבל כשיש פה בעצם מה שקרה המצאה, יש פה המצאה, שמעבר, גם החוק יודע מה זה, מה זה קריטת חוזה.
זה מלחתית, זה
המצאה,
מי שעושה לפה.
מה?
זה
מלחתית,
זה
המצאה. אני חושב שלא. אני חושב שלא. אני חושב שהפורמליזם הלכתי, הוא בדרך כלל, הוא יושב על איזשהו קרקע, הוא יושב על איזשהו מעשה קניין, אולי מסתכל על זה תום איזה משחק. רוב מעשה קניין, מעשה קניין טבעיים, שכל אחד מבין אותם. זה להכניס לרשותך, זה להוציא משותך. כן, יש דברים. אבל לבוא ולומר, אבל פה זה לא כוונות טובות. זה סיכום ברור שבכל תחום אחר, החוק הישראלי מכיר בו. כל תחום אחר, החוק הישראלי מכיר בו. החוק הישראלי בחר את התחום הזה, ואני מבין גם למה. ומציב בו דרישה נוספת. אז אני אומר, יכול היה מחוקק לומר, במקרה שיש חוסר בהירות. אבל כאשר אתה אומר, כדבר סופי והרמטי, ללא שום שיקול דעת. בעיניי, זה דבר שבא לדעת.
אנשים הסכימו משהו, והוא עשה את הכל, לא עשה התחייבות בפני שתיים, והוא עשה מעשה.
קודם כל, בהלכה, לא, אני אסביר יחד, בהלכה, אם אנחנו מדברים על ההשוואה המלאה, נאמר על אדם שחתם, סיכן קבלן, לא יודע איך זה יכול לקרות, בצורה שאין בה, לא מחייבת, כי בעצם ברגע שכולם נתחיל לעבוד, זה כבר מחייב. אומר, מעשה קניין בהלכה הם הרבה יותר מציאותיים. נאמר שאיכשהו זה לא קרה. אבל תמיד יש את הקומה השנייה, זאת אומרת, אפשר לסגת לקו השני, שזה דין נהנה. זאת אומרת, אני לא תקבל שכר על החוזה, תקבל שכר מדין נהנה. בסדר, יש לנו קו שני. אבל בוא נאמר...
אבל אז זה משהו אחר, חייתם שאתה
שם. בסדר, לפחות נשאר קו שני, אבל בוא נגלו.
יש הסכם, וזופי הרבה משפט זה כן, פוסטורים בעסקים, אבל אחרי זה לא משהו.
אני כמעט לא מכיר את זה, כי בדרך כלל חוזה עושה תומטה, אבל אני אומר, מעשה קניין הם הרבה מציאותיים, לא פורמליים. זה כמעט לא, ויש לנו רשימה, אבל בסוף הרשימה יש סעיף תומטה שפותח את הכל למינהל. אבל יכול להיות סיכום בעל פה למשל, מה סיכום בעל פה ולא מחייב, בסדר. אבל אני אומר, אני לא אומר שיש פה עימות בין פורמליזם לבין מהות. אני חושב שיש פה עימות בין צדק לבין סדר. כלומר, כשהחוק בחר את החוק, בחר להתנסח ככה, הוא לא אמר, רבותיי, אני רוצה, זה בעיניי מעשה הקניין הראוי. הוא רצה לסגור, לבטל את האפשרות לסכסוכים ולהידיינויות בעניין הזה. כלומר, אם אין לך הסכם בכתב, אל תגיע לפה בכלל. וזה באמת, זו דרישה מאוד מאוד, מאוד מוגזמת. ואני אומר שיש לה מחיר, אני אומר, אני אמרתי עוד פעם, זה חוק מעולה בשביל החוק האמריקאי. אין לי שום טענות כלפיו. אני חושב שזה לא חוק רע, אבל זה חוק שהוא רע בשבילנו. ככה בעיניי.
סליחה, כל חבר שנותן טיפ, אוקיי?
עצה.
עצה, לחבר אחר, אוקיי? והחבר השני הוא נהנה מזה. החבר הראשון הוא צריך לשלם, העצה ג' צריך לשלם, צריך לשלם את זה ג' לשלם את הטיפ. מה אם זה נהנה וזה מחסר? כל דבר צריך...
מצוין, מצוין. קודם כל ברור ש... אני אומר, ברור שעל הנאות צריך לשלם, אבל השאלה היא בעצם, אנחנו ניפול בשאלה כמה. באותו מקרה, שפסק דין שאני מדבר עליו נושא התיווך, טוב שאני מדבר עליו בהמשך, אבל במקרה שברור ששני הצדדים לא מתכוונים לגבות תשלום, כלומר שגם המהנה לא מתפרנס מזה, וגם הנהנה לא נוהג לשלם על הנאה כזאת, הוא לא ישלם, כי הגובה המחיר הוא אפס. קיבלת הנאה, או שצד אחד מוכן, או שצד השני אומר, אני מוכן לשלם אפס. זה המחיר, זה המחיר המקובל באזור שלי. כמו שאתה אומר, שואלים, אתה בטח שואל מה המציאו, שואל אותך במלחם, מה יריב שאלות, כל ערב. אז לא, אמנם מורחת, יש בדיחה, אתה יודע, שעובדים בסוף שואלה חשבונית, הכל שאלה ששואלים אותו. אבל מי שלא עושה את זה, אז המחיר שלו זה אפס. כאילו, זה מה שמקובל. אבל אני אומר, אדם שנותן לך שירות, אמרתי אותו, בן אדם, אני הלכתי לקצה, בן אדם שפנה למתווך, סיכם איתו מחיר, סיכם איתו הכל. ואחרי זה מתנער מההסכם, בגלל שהוא לא חתם, אני חושב שזה ממש עוול. ואני אומר פעם, הבחירה של החוק שם היא אמירה, היא אמירה שאומרת מה חשוב. דוגמה אחרונה, כן, סליחה, כן, נכון. המצא
של הקבלן, שאנחנו אומרים שלא יכול להיות שהוא נותן לך משהו ואתה משלם עליו. אם הוא עושה את זה על דעת עצמו, אם הוא עושה עבודה,
הוא החליט
לעשות עוד משהו
אקסטר. אז אני חזר, באמת החמוד קיצונית בזה, אפילו אם הוא עושה את זה על דעת עצמו, אם זה דבר שאתה נהנה ממנו ואתה מעוניין בו, מה שכן, אתה יכול להגיד לו, תפרק. אתה לא רוצה. אתה יודע מה, אתה רוצה כסף, תפרק את מה שעשית. אני אומר, יש שם, שם יש חזוני, שיש דברים שבעצם הפירוק, זה אומר שרק דברים שאפשר בעצם לפרק לקחת אותם למקום אחר, ולא דברים שנסתם הורסים, אבל... אני אומר פעם, כדי לפתור את זה הלכנו לחוזה שמגדיר, כדי ליצור פעם, סדר שהוא צדק, אני אגיע עוד מעט לזה, אבל בהלכה מאוד מאוד קיצונית, בסך הכל מאוד קיצונית, אני יכול להגיד לך גם, מבחינת הדינמיקה, אתם עוד, אני אשלא עשיתם, רוב הישוב פה לא עשו הרבה עסקות עם קבלנים, הדינמיקה היא בדרך כלל שהקבלן מסכים עד שמגיעים לסוף התהליך, ואז הוא לא תשמע, אבל פה זה עקום, פה לא עשית טוב, פה לזה, ואני רוצה להוריד לך מהמחיר, ואז הקבלן אומר, רגע, שורת הדין או שורת הדין? כלומר, כל הזמן שהיינו, אתה נחמד עליי, אני נחמד עליך, בסדר. אתה בא אליי עכשיו, מתחשבן איתי על כל סריטה פה בקיר, ואת מה שאני נתתי לך, אתה שכחת, אז בוא נפתח כל החשבונות. אגב, גם בית המשפט מקובל מאוד לעשות את זה. כלומר, תמחור של ליקויים מול תוספות, ולסיים. טוב, מקום מספר 7, סופיות הדיון. בחוק הישראלי, ברגע שהיה דיון, יצא פסק דין, הסתיים האירוע, אי אפשר יותר לדון בו. לעומת זאת, בהלכה נקבע, אני קצת אזדרז, בשולחן ערוך, מי שמתחייב בבית דין וביא את דין הוא ראה לזכותו, סותר הדין וחוזר. אף על פי שכבר נגמר, ואפילו אם פרה כבר, כל הזמן שהוא מביא ראייה סותר. אמרו לדיינים, כל ראיות שיש לך עבה מכאן ועד למדיון, קבעו לו ערכה, אף על פי שהביא ראייה לאחר 30 יום סותר את הדין. שאם לא כן, מה יעשה אם לא מצא בתוך 30, הוא מצא לאחר 30. אני חושב סעיף מאוד קיצוני, הוא באמת ממש ממוטט את כל סדרי הדין כמעט של בית הדין. אנחנו שמחים שזה כך. אדם שיש לו ראייה, הגיע לו ראייה חדשה, יכול להביא אותה בעצם בכל שלב, ולפתוח את הכל מההתחלה. אנחנו לא נותנים לזה, אני אומר פעם, כי באופן מעשים, הרבה פעמים יש אומרים, אני רוצה דיון נוסף כי אני רוצה לטעון טענות. טענות זה לא ראיות, ראיה צריך להביא, לא, זה שאתה אומר זה לא מספיק. אבל אני אומר, זה באמת מאפשר, כמו שאומר השולחן ערוך, בינם שעכשיו יש לו ראייה חדשה, אתה כדיין אמור לרצות לשמוע אותה. לך אמור להיות עניין בזה. אני אומר, החוק מאוד שונה, החוק לא מאפשר את זה, גם לא מאפשר לנו, אנחנו פועלים גם במסגרת חוק הבוררות, שני הצדדים חותמים על הסכם בוררות, שמאפשר אכיפה של פסקי הדין שלנו, גם על פי החוק הישראלי, וזה מאוד חשוב לנו, שתהיה אפשרות לאכוף את פסקי הדין, כי כולם נורא נחמדים, ומוכנים לשמוע כל מה שהרב אומר, עד הרגע שמפסידים, ואז הם צריכים שיהיה שיניים, ולכן כשאנחנו נאלצים לפתוח תיק מחדש, אנחנו דורשים חתימה מחדש להסכם בוררות, מה שיכול להיות שיפיל את כל התיק. אני אתן דוגמה קטנה איך זה פשוט קרה, משהו לתיק שקרה לנו. אדם מזמין תוספת בנייה מקבלן, קבלן עבד, אלו למזמין הרבה טענות על התוספת בנייה הזאת. אחת הטענות הייתה שבממשק בין התוספת לבית הישן יש סדקים. שלחנו לשם מומחה שעבר על כל הבית וכל הליקויים, והוא שאל אותם, האם יש בעיה ביסודות של התוספת והבית? הם אמרו לו שאין בעיה ביסודות, אז הוא אמר, טוב, יש לנו פה בעיה אסתטית, נפתור אותה. הוא הורה לקבלן מה לעשות, והקבלן עשה. אחרי שנה חוזר אותו מזמין ואומר, מה שהיה מצוין, ובינתיים כל התוספת בנייה שוקעת לי, ועכשיו כבר זה לא, כמובן שהסדקים חוזרים, אבל הסדקים זה כבר חלק קטן, אתם מבינים כבר מה קורה שתוספת בנייה שוקעת, מתחילות גם פערים, וגם זה אמור להמשיך, צריך להרים את כל התוספת בנייה ליסודות חדשים, לזלויות ענקיות, והוא בעצם דרש לפתוח את התיק מחדש, מבחינה הלכתית, ברור לנו שאפשר לפתוח את זה מחדש, כי יש פה עובדה חדשה שלא ידענו אותה קודם, שיש גם בעיה ביסודות, ששני הצדדים לא ידעו אותה. אבל מבחינת החוק, היינו צריכים חתימה חדשה לסכם בוררות. בעצם אותו אב בית דין שישב בתיק הזה, אמר שלדעתו צריך מבחינת חתית לפתוח את התיק, ביקש מהנתבע לחתום לסכם בוררות, אותו נתבע אמר, תעזבו אותי, אני כבר סיימתי, הוא היה בראש של סופיות הדיון, לא רוצה פעם לדון בזה. ואנחנו היתרנו, מה שכן כתב סירוב, היתרנו לתובע, לתבוע, למזמין הזה, לתבוע את הקבלן בבית משפט, כדי להתחיל את התהליך מחדש. אני אומר עוד פעם, אני חושב ששוב, אינטואיטיבית, כל אחד מבין למה צריך לעשות את זה. למה צריך לדון מחדש? אני חושב שאחת הדוגמאות המפורסמות של לאיפה מגיע סופיות הדיון, שכל הציבור מכיר, זה היה בנושא מגרון. כלומר, שיש לך החלטת בית משפט להזיז את מגרון, ואז התושבים רוכשים את הקרקע, ופונים לבית המשפט, המדינה משיבה סופיות הדיון, ולכן צריך רק בחלקה אחת נסכים להשאיר חלק מהמבנים, את כולם, כל התושבים לפנה ואת כל המבנים לפנה, גם בחלקות שנרכשו קדים. ואתה אומר, באמת, זה דברים שלא, מה, זה לא עולה על הדעת ממש, לעשות דבר כזה, שאתה אומר, מה אכפת לך לשאת הקרוונים על החלקות שכבר נרכשו, בשביל מה לפנות אותם, להרים אותם, להוריד אותם, אבל סופיות הדיון זה ערך קדוש במקומות מסוימים, ואני אומר, וההלכה לא רואה את זה ככה. ואני אומר, זה באמת פוגע ביכולת שלנו, זה מעלה אצלנו להגיב ולענות לעוד בעלי דין שפונים אחר כך, פונים באיחור, אבל זה חלק מהעסק. אם אתה באמת רואה, זה שיש לך אדם שלא יצליח להביא ראייה תוך בזמן שקצבת לו, וצליח אחר כך, זה לא אומר שהוא לא יקבל את הצדיק שלו. אני מדלג...
אתה יצא עתיד חדש, או שזה... מה? אפשר
להמשיך להתעשה, אני חושב שצריך את משקר שינוי נסיבות. מגרון, של המדינה. במקרה שלנו, אצלנו זה היה אותו תיק.
אבל נקעת לא
בבית המשפט, כן. שם אני לא יודע מה קורה, כי אני לא יודע אם הראשון, זה מסובך. אם היה מאשר פסקים במחוזי, אני לא יודע אם היה מאשרים לפתוח איזשהו. אני משער שאפשר, אחרי כמה שנתיים של עבודה, אני מניח שאפשר לקבל כל דבר נכון. כאילו, יש בקשה מיוחדת, אבל זה לא קל. אני מדלג רגע לעמוד 3, ואז נחזור לעמוד 2. סדר בהיעדר סיכוי לצדק. עד עכשיו בעצם הצגתי פה תמונה, אני כמעט חד-ממדית, שאומרת, צדק, 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 תרדוף, וזה מה שחשוב לנו. אנחנו יכולים לשלם את המחיר כמעט בכל מצב. זה שולחן ערוך מפורש, שאם היה לו עדים שאצלו והוא לא חושף לנו, זה פוגעים. אוקיי. עכשיו, אבל יש מקרים שבהם אנחנו לא מסוגלים להגיע לצדק. מה שמקרה שאין בו ראיות, שאי אפשר להגיע לחקר האמת, ואז, ביוחד הראש, הוא אמר על השמטה של העניין הזה, אומר, אנחנו מסוגלים לקו השני שהוא קו הסדר. כלומר, כשאין לנו סיכוי להגיע לצדק, אנחנו באמת, חשוב לנו שלפחות סדר יהיה, ואני קורא את מקור 13, תשובה מאוד מפורסמת של הראש, כדאי לכולם לראות אותה בפנים. כל זה סברתי והערכתי להודיע שאין כוח ורשות, או רשות, להוציא את הדין חלוק מתחת ידו, שצריך לגמור ולהשלים את הדין כדי להטיל שלום בעולם. ולכך נתנו חכמים רשות לדיין לפסוק לפי ראות עיניו, במקום שאין הדבר יכול להתברר בראיות ובעדויות, פעמים בעומד הדעת, ופעמים כמו שירי הדיין בלא טעם ובלא ראיה ובלא עומד הדעת, ופעמים הדרך פשרה. אומר הראש, לא יכול להיות שתיק שהגיע אליך נשאר פתוח. תיק משפטי שמגיע לבית הדין חייב להסתגר. אם הגעת לדרך ללא מוצא, שאין בה אפשרות להכריע על פי ראיות, מה שקרה החלטה מושכלת, החלטה שיש בה צדק, אז תחתוך את הדין, תכריע איזושהי הכרעה, העיקר שזה לא נשאר פתוח. הוא קורא לזה כדי להטיל שלום בעולם. מפה יש לנו מקור למה זה שלום קר. לא מדובר פה על אהבה ואחווה בין שני הצדדים, אבל כדי שיש שקט בין הצדדים. כמו שהם יודעים שהעניין יסתיים. שעניין, אין יותר מה לדבר עליו. הוא מביא פה כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה להכריע פי עומד הדעת, שזה כבר זנב של צדק, כלומר אנחנו כן מנסים להגיע לצדק, אבל בלי, בלי ראיות חזקות. פעמים כמו שירי הדיין, בלא טעם ובלא ראיה, כלומר פשוט להחליט. ופעמים הדרך הפשרה. השולחן ערוך פוסק את זה במקור מספר 14 לגבי הפשרה, יש כוח לדיין לעשות דין כן פשרה, במקום שאין הדבר יכול להתברר, ואינו רשאי להוציא הדין חלוק מתחת ידו בלי גמר. אני חושב שהניסוך הזה, אינו רשאי להוציא הדין חלוק מתחת ידו, זו אמירה מאוד מאוד חזקה. זה לא איזה מין, תראו, כשאין ברירה, אולי כדאי. זה ממש הוראה לדיינים שדין חייב להסתיים. חייבים לחתוך את הדין. ואם אי אפשר לברר אותו, אז צריך להכריע אותו ולחתוך אותו בלי הוכחות. וזה, אני אומר, זה הקו השני, זה לא, אנחנו לא מתחילים מזה, וככה לא דנים דין תורה, אבל זה ככה, מסיימים דין תורה כשאין ברירה, וזה, ופה הצדק, הסדר הופך להיות גם חלק מהערכים שאנחנו, שחשובים לנו. אמנם הערך השני, אבל הוא ערך חשוב. דוגמה, בעיניי, הכי קיצונית לזה, ישוד הדדייני, לפי פירוש הבן אותה, נקרא אותו מתוך שוט הראש, שזה אותו שוט הראש במקור 13, אני חושב שכמעט כולם פה יודעים שרבנו תם כתב ששוד הדדייני זה בלא טעם ולא דעת, פשוט מה שירצה הדיין יחליט. אני באמת שנים לא הבנתי זה, זה נראה לי פשוט באמת לא הוגן. איזה מין צורה להחליט זאת? להחליט ככה, כשיש שם במיוחד את האלטרנטיבה של הרמב״ם ורש"י שאומרים ששוד הדדייני זה לפי עומד הדעת. כותב הראש כך, ורבנו תם ורבנו חננאל ייפו כוח הדיין לעשות בדין, בדין זה כל מה שירצה לעשות בלא טעם עומד הדעת. ראינו טעמה, וכיוון שבא הדין לפני הדיין, והוא לא יכול לברר הדבר, אינו רשאי למשוך ידו מן הדין, ויריבו בעלי דינים זה עם זה. הוא כתיב, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. כי על ידי המשפט יש שלום בעולם. ולכך נתנו כוח לדיין לשפוט ולעשות מה שיוצא, אף בלא טעם וראיה, כדי לתת שלום בעולם. זה ההסבר. אנחנו, לא, אנחנו באמת עזבנו את, את החתירה שלנו לצדק במקרה הזה, נסוגנו לקו השני, שם אנחנו באמת מוכנים, הולכים על, על המינימום, המינימום לפחות שיהיה פה סדר, ולכן אנחנו מוכנים לקבל הכרעה של הדיין, מה שתהיה, העיקר שזה יסתיים. מי שקצת מכיר סכסוכים, במקום סכסוכי שכנים, כמו סכסוכים שיש להם מערכת יחסים מתמשכת, מבין כמה זה חשוב. כלומר, זה דברים באמת שישר, כל החיים מתעסק איתם, יש אנשים שזה העבודה שלהם כמעט, שאת אומרת, מה אתה עושה? אני רב עם השכן שלי. וזה עוד פעם, עוד פנייה ועוד פנייה, פשוט באיזשהו שלב, פשוט צריך לגמור את זה. צריך לחתוך את זה. אם גיל מתכוונת לרזולוציות שכבר אי שואלה, כאילו הזויות, של הוא נגע לי, הזיז לי את השולחן, הזיז, שם לי כיסא בלשבי, לכל מיני כאלה דברים, זה לא נגמר, ובאמת זה חשוב, כלומר זה ערך חשוב, לייצר סדר, לסיים את העניין ולגמור אותו. כך גם הראש כותב, לגבי כל דעלים גבר, את העובדה שכל דעלים גבר מסיים בסוף, מייצר מצב שלא ניתן לשינוי, כלומר לא מצב שאפשר להמשיך להיות, כן, להמשיך לריב פעם אחרי פעם, וכל פעם העלים, מי שיעשה יותר כושר ויתפוס שוב. כותב הראש מקור 16, אי כל דלים גבר דינה הוא, דינה הוא. אז זה בעצם הכרעת הדין. לכל מי שגבר ידו בפעם הראשונה, הוא שלו. אז שיביא חברו ראיה. לכל זמן שלא יביא ראיה, אף שמתגבר ידו, לא שווקין על לפוק ימיני. דלו מסתבר שיתקנו חכמים, שיהיו כל חייהם במריבה ומחלוקת. היום יגבר זה, ומוכר חברו. לחכמים פסקו כל דלים בפעם הזאת גבר. אז זו שיטת הראש, ואני אומר, אתם רואים את שיטת הראש לשיטתו, שהראש, ערך הסדר מאוד חשוב לו, אני אומר, אתם בראשונים אחרים יש דברים, ניואנסים פחות מדגישים את, את נושא הסדר, ואני חושב שזה... נכון? לא, כן. זה אומר ש... שיטת הרמב״ם באופן כללי מעדיפה צדק יותר מסדר, והרמב״ם כותב בכמה מקומות שבהם עדיין לא יכול להגיע להכרעה שיסוג אחור ויתן להמשיך לריב, נכון? לא, אני אומר זה ניואנס, כי כולם מסכימים שהצדק הוא הראשון. עכשיו לגבי וסדר, יש לנו מקומות שיש לנו הכרעות סדר מוסכמות בתוך, איך אומרים, כמה צדר לעשות, אני חושב שיש לנו ויכוחים. בסך הכל אני חושב בתמונה כולל את זה ניואנס בעיניי. אוקיי, עכשיו כן.
הראשונה לגבי מה שאמרנו, מתחילת הדברים, לגבי קבלן, שאדם לא יודע שזה מדבר בכלל, עכשיו פתאום השני תובר אותו על 2%, הוא לא יודע בכלל מה דיוק, אז במקרה כזה בהחלט אתה יכול לטעון לנגע פטרות ואפילו לנזק ודרמה. אני לא יודע, אתה הזקת אותי פה בשביל 2% מהנושא הזה. עכשיו אתה אומר שנהנה, בסדר, נהנה, זה לאו דווקא שוב 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 איזה, בשביל הרוב הזה ביכולת מחירה, איך אנחנו עובדים את זה וכל יפה. אני לא נכנס לזה כרגע, אני לא חושב שיחדית בתי איש הזה יקבל את כל 2% של הדיווח בגלל שהוא רק טעה. אני רק אומר יותר מזה שהגב שהרב יציג, שכביכול הצדק מול הסדר, לעתים הצדק עצמו נפגע, כן? כמו במקרה הזה שאתה מציג, שהוא אומר מה, אני יעץ לך עצה, סוף כל סוף אתה הזקת, בגלל שהוא שני לא יודע, יש פה איזה פתח לטעויות והמוביות, שהוא אומר, אני לא יועץ תמים, אני למעשה איזה. זאת אומרת, אני אומר שהקו, חדמנים כמו שהרב יציג את זה, בהתחלה הקו נפגע. דבר שני, לגבי סדר, רק מי, אנחנו עכשיו פה לכולם חזקה בוסים, אז אנחנו אומרים שכן, זה... אז קודם כל לגבי 3 שנים של חזקה, יש הרבה ראשונים שאומרים שאנחנו שזה בדין מחילה, ובאמת דין מחילה, שזה לכאורה מאוד מסתבר שזה מדין סדר, אם תהיה לא מחויב. ויש כמובן את הכתיבה של הטענות בבדין, זה אם לא חוזר וטוען וחוזר, שזה ודאי לכאורה, כן, זה כזה רמז, לכאורה סעיף מוחלט של סדר, אפילו כנגד הצדק כדי לבנוע חוזר וטוען. כלומר, מאוד קשה להציג את הדברים האלה באופן חד. ועדיין אני מסכים שאנחנו לא אמריקאים, שהם ידועים בנושא שלהם בכל העולם וזה וכולי, אבל מי כאן ועד להציג את זה כמעין אוטופי של צדק, והשמל הסדר זה קצת מקומן, נראה שהרב כאן ניסה לומר את זה קודם, עד שהוא לא אמר, לא נצטרך את זה ככה.
קודם כל, אני קודם כל מוכן לשמוע דעתך. אני חושב, גם בטוען וחוזר וטוען, אני לא מסכים, בדין אני חולק עליך, אני חושב שטוען וחוזר וטוען, זה טענה בדין, שאומרת ש... אדם, הטענה שלך הראשונה היא הטענה, ואחת הטענה שנייה היא כלום. אנחנו כותבים אותה כדי לדעת מה היה. אבל טוען וחוזר וטוען זה מהותי, בעיניי. ולחזקת 3 שנים, קודם כל אני אומר אותם, די לי שנסכים שבאיזונים, בהשוואה שלנו, לשיטות הוודאי הישראלית, אנחנו יותר בתי לצדק. הנה, מספיק שבילי, אני לא... כמו שאמרתי, התחלתי משהו מאוד קיצוני, אבל אנחנו ממתנים אותו. אני אבל לגבי מה שאמרת לגבי תיווך, בואו באמת נגע במשהו שקצת משלים את התמונה.
זה כדאי ש... זה גם בשביל השאר. בעצם האם לא יותר נכון לדבר על שצדק מסירות, יהיה כולל. או למעשה אתה עוד יהיה פרטים סוסלקטיבי. אני חושב שזה נכון בלעדו. השאלה היה האחרונה. האם אתה טוען שהשאלה הזאת יהיה מחורת
שיובלו וחכמים באותה משנה? לא, לא מבין לזה. אני חושב שבתוך ראשונים אצלנו והתנאים כבר, ודאי שיש כאלה שנוטים יותר לפה, ויש שנוטים יותר לפה. אני לא יודע אם יש, צריך לבדוק עם כל מחלוקת או תגיד גופה, אבל ברמב"ם והראש אני די משוכנע שיש מחלוקת.
בלי שאחר כך עושה איתו לקראת פנים, פנים, יצא לבדגש לך. אני חושב שהראייה כוללת, אני חושב שאני חושב שאני חושב, אני בא לשפר לי את המשפט שלו. אולי מה תבואי שאתה סיכנת? היי במילה, הקירה הזה הוא טיפוסי. לא יהיה טיפוסי, לא יהיה מוסר בשבי מלאכים. אני אומרים ש... לא יצא לקבוע את זה, זה במילה הזאת. כמה של החיות, דיברתם אי דשות. אני לא זוכר שדך אי דשות זה לא יפה. אבל כלפת אי דשות, זה מה שמחילה. על הרבה כתובה, 25 שנים, שם גאים לזה בכתובה. מה עשו עומד על המוזרות של הדבר הזה, כדי שיהיה תחמה, אחרי שיהיה תחמה. היה בזולה פה כמה תקודות, שעושים את זה שצריך לחסר להם. נדמה שאם עושים להסיב שתי אחים לחמוד השני, צריך לעשות שעד דריי, הרבה יותר חווה, לא קצת דברים שנורכים לתדה שתרסים. או הרגת ועוד טובה, בעצם אין פה איזה עוד אחד, חכמה של ככה, אבל זה ככה. אלא, יש הרבה מקרים שמלחם של ימין ושל שמאל, וחי לא יאמר, שואלת, הנטייה של אחד לכאן, יש שברים אחים, היה בחתמה החודש שדיברת. שמה לא מתארת לי, לא עשית לי, ככה כבוד, זה היה מתארת לי. האם יש לי עיקרון שאומר שזה מתארת
ככה זה ככה. היינו קלו, בשיעת ושתאות, ודארתי,
הייתי מוגבל ל-50 דקות או שעה שבה אי אפשר לסרוק את כל המקרה בהתיישנות, יש את הדיון, יש את כתובה ויש את התשובות הכתובה וזה ברור. אני חושב שוב, בעוני אני מתרשם התמונה הכוללת שזה ככה. אני חושב שגם עורכי דין שבאים מבחוץ לבית הדין, הם גם מרגישים ככה. כלומר, אחד הדברים שהם מרגישים לא בנוח זה שום רגע, אבל איפה הכללים? אין פה מספיק כללים בשביל בסך הכל סדר דין אזרחי במשפט הישראלי הוא אחד הנושאים הכבדים בסדר דין בהלכה, הוא כמעט לא קיים. יש שוחט מנוע שמציא אותו, הוא יצר שם שלושה כרכים של 1500 עמודים, ובשולחן ערוך אין סדר דין כמעט. אין מגבלות פורמליות. אתה יכול לעשות את הכל, אתה יכול להתחרט, אתה יכול לחזור, אתה יכול להביא פתאום. יש החלטות, אישה לעיתון ולחזור ולעיתון, אבל אחד הדברים שבית עורכי דין מרגישים לא בנוח בבית הדין זה שאין מספיק כללים, גם אישה שחק איתם אחר כך. אז נדמה לי שבסוף זאת התמונה הכוללת, אבל אם מישהו מוכן לבדוק את זה יותר ממה שבדקתי, ואני בטוח שיש מה לבדוק יותר, אז יכול להיות שאני אחזור מי.
שהיה כי הקיים בספר שמול כהן שיש להביא כאן שני ערכים, זה שזה עדים וזובים, וזה רשות שזה אמת בעולם, סדר בעולם, לעומת שיגולים אחרים שהם בסופים זו השטח, המוניים, פרגמטיים. אולי אנחנו מאמינים פה שני שיהיה דברים שבעצם שונים אחד מהשני.
אפשר? כבר יכול להיות. אני במקרה, אני אומר, במקרה רב עוזיאל מדבר ברור, הראש מדבר ברור, עוד נראית עוד כמה מקורות שהם ברורים, אבל באמת זה נכון, תאורטית הכל יכול להיות, נדמה לי שזה בסוף, זאת התמונה, אחרי שרואים פרט ועוד פרט, אני מחדד דבר אחד שאני באמת מודה, גם אמרתי לרב כאן לפניכם, אני אומר שוב, ברור שבתוך ההלכה זה לא מונוליטי, זה לא קו אחד שכולם נמצאים עליו, יש מרחב שבתוכו נמצאים הראשונים, ודאי הראשונים, ואנחנו יכולים למצוא ראשונים שיותר נוטים לכיוון אחד, ראשונים שיותר נוטים לכיוון אחר. אבל עדיין כל המרחב הזה נמצא בנטייה לכיוון צדק יותר מאשר לכיוון סדר, לפחות לפי הבנתי.
ביחס
לחוק
הישראלי, לא בהכרח הישראלי.
לחוק הישראלי הבריטי, כלומר הישראלי זה דומה לחוק הבריטי, נכון? אני חושב שביחס לחוקים בעולם.
אם זה הטענה,
אז כולנו. מצוין, תומר. כן. הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. אני חושב שהצורה שבה המשפט רואה עובד היום, 2012-13 עוד מעט, תשע"ג, היא צורה כזאת שיכולה לנהל מערכת אזרחית מדינתית, או בתקפים של מדינה, עם ההדגשים שלה. אני אומר, אני אתן דוגמה, שוב, עם כל ההסתייגויות, זה תביעות קטנות. בתביעות קטנות, במדינת ישראל, מתנהל הרבה פחות פורמלי, ובעיניי הרבה פחות, הרבה יותר צודק, שוב, יש גם מחקרים לכאן ולכאן, אבל הרבה פחות פורמלי ועם הרבה מאוד יתרונות. גם יתרונות של זמן וגם יתרונות של צדק. הנגישות הישירה אל הצדק. אבל אני חושב שיש הרבה דברים שהמערכת הישראלית הלכה אליהם, לא, אני אומר פעם, זה גם שיקולים לכאורה של יעילות. אני מרגיש שזה מין כזה, זה לא מינוס מינוס יוצא פלוס, אלא מינוס ועוד מינוס יוצא שני מינוס. כלומר, קודם כל אתה יוצא המערכת נורא מסובכת, עם המון פורמליזם, סדר דין מאוד מסובך, שמאוד מקשה על כל ההתנהלות, ואז אתה ננסה לקצר את התהליכים, אז אתה אומר, כל עדות תוגש למשל בתצהיר. אני לא נגעתי בזה, יש עוד הרבה דוגמאות. הקביעה שכל עדות מוגשת בתצהיר, היא כמעט גמרה את היכולת להגיע לאמת בעדות. כי תחשבו לעצמכם, מה זה אומר שהעד יושב בבית ומכתיב לעורך דין מה לומר? כלומר, עורך דין מכתיב לו מה לומר. כלומר, פעם אני זה עורך דין, אומר, תראה, עורך דין ישר, אומר לך, נגיד, לתובע, לכתב התביעה, אבל תראה, יש לך שתי אפשרויות, לכתוב שאתה ככה או ככה. אם תכתוב ככה, תפסיד, תכתוב ככה, תזכה, מה לכתוב? אז מה לי, זה אמר לי עורך דין, מה לי, זה עורך דין ישר. אני שקרן, פשוט כותב את זה ישר. אז אני אומר, יש המון דוגמאות, אבל זה אומר שהמערכת מראש, הנכונות שלה להשקיע בחתירה לצדק אמיתי, היא מוגבלת. אני אומר, יש פה, אני אומר, היריעה רחבה מאוד. זה, ודאי שיש. יש עורכי דין שם, ודאי, כי אני אומר, זה מקצוע קשה, בוא נאמר ככה. לא, אני אומר, זה מקצוע קשה, אני צריך לומר את האמת. מה שהיה אצלנו זה שבכאשר היה נשאר שטח אפור, למשל בן פנה למתווך רשום טובת עסקה ולא חתם, אז המתווך קיבל אבל את המינימום, המינימום המינימלי ביותר על, על טבעו. אני לא יודע, אני חושב שאנשים קצת שיפוט שר, אבל אני ברשותכם רגע אני תולק לסיים את הפרק האחרון ואז לא, אני לא יודע, אני עוד לשאלה הבא. בסדר, הרב ביק, אני זריז. אני אומר, הפרק האחרון, ואולי עונה לחלק מהשאלות פה, זה פרק התקנות ודינה דמלכותה. אני אומר מה כתוב כמעט בלי לקרוא את המקורות. דרשות הר"ן, דרוש י"א, אני חושב שכולם מכירים, שמדבר על הפער בין משפט התורה שמחפש צדק אלוקי, משפט צדק, אני חושב שדברים מפורשים, לבין יתר אומות שצריכים לסידור מדיני. כלומר, הראייה הזאת שאומרת שיש לנו בעצם אחראי בתוך המשטר שלנו, שמישהו שאמור להתעניין בסידור המדיני, היא שוב אמירה שאומרת, אנחנו גם מכירים את מגבלות אולי של המשפט שהוא באמת מחפש צדק מוחלט. ולכן אנחנו רוצים השלמה. זה לא דבר שאנחנו רואים בו אויב, אנחנו רואים בו משלים. אבל אני, בעיני שוב, זה עדיין יוצר סדר, מדרג, מה ראשון ומה שני. המקור במקור 9, שוט הרש בקצת פחות מוכר, שמדבר על דינה למלכות הדינה. ואומר, וכן, אני קורא בסוף השורה הראשונה, וכן לעשות חוקים בארצו כדי שלא יבואו העם לידי הכחשות וקטטות, מתקנים שלא יקנה אדם קרקע אלא בשטר, וכמו שאמרו בפרק חזקת הבתים וכו' וכו', שכלל עניינים אלו הם משפטי המלכים. הדרישה לייצר מעשה קניין מסוים בקרקע כדי ליצור בהירות בעסקה, אומר הראש, היא חלק מדינת המלכותה כדי לא ליצור הכחשות וקטטות. וזה נוגע בנקודה שעסק בה אתמול פרופסור קליינמן, ואם אתם אנחנו מקבלים את החוק ומתי לא. ואני חושב שאפשר לומר באופן כללי שאנחנו מקבלים את החוק כתקנה. כלומר, אם יש קלקול שהחוק מתקן אותו, אנחנו נקבל אותו, ולא נקבל אותו כבייסליין, כנקודת המוצא של הדיון, בניגוד לתפיסה של סתם משפטן ישראלי, שרואה את החוק כנקודת המוצא. עכשיו, מה שאומר הרשב"א, באמת אנחנו רואים בעיה כאשר אין רישום על עסקאות, שזה יוצר, הבלגן פוגע גם בצדק. וזה דבר כלומר, זה כבר יצא לנו שוב מורכבות שלישית. אם קודם דיברנו על מה קורה כשאין צדק, אנחנו מסוגים לסדר, אנחנו גם יודעים שבלגן יוצר חוסר צדק. כאשר אני בא לקנות קרקע, ואני לא יודע למי היא שייכת, לא בטוח שהיא לא נמכרה למישהו אחר בינתיים, או אולי מישהו עבדת, זה עצמו, נכון שיכול שאני שילמתי את מלוא התמורה, ועכשיו אני רוצה את הקרקע הזאת בלי רישום, או בלי, כמו שהרשב"א אומר, בלי הסכם בכתב. אבל כיוון שזה בסופו של דבר לכלל, וזה אולי מה שהרב מיכאל התכוון, שלכלל, אם אנחנו מסתכלים בראייה מערכתית, אנחנו כן צריכים ליצור מערכת שלא, לא רק שלא, לא רק שתיתן צדק במקרה הזה, אלא שתמנע חוסר צדק במקרה הבא. ואני בניגוד למה שהרב מיכאל אומר, אני לא מקבל את זה כטענה כללית. אני, יש הרבה דברים שהשתנו בהקמת מדינת ישראל, ויש הרבה דברים שלא השתנו. והציבור היהודי בגולה ניהן ציבורים גדולים מאוד. יש דברים שהוא לא עשה, אבל יש דברים, המון דברים שהוא כן עשה. ולומר כאמירה קטגורית, שב-ABR תשנ"ח השתנה העולם, ועכשיו אנחנו, הפיזיקה השתנתה, אני לא מקבל את זה. וזה צריך ראייה, כלומר, מי שטוענת צריך להוכיח את זה. נקודת המוצא היא, ואני אומר עוד פעם, הרשב"א מכיר את זה. הרשב"א בספרד, בימי הביניים, יודע שאנחנו צריכים לייצר סדר, כדי למנוע כחשות וקטטות. ולכן, במקור מספר 10, כאשר בית הדין הרבני הגדול עוסק במעמדו של הרישום בתב, או רישום המקרקעין, הוא מקבל, תראו כמי ישב שם, בכוונה כתבתי את השמות, ישב שם הרב אליושיב. והם אומרים, דינה למלכות הדינה, לרישום בתב. למה? ותראו גם את הנימוקים, כדי למנוע רמאויות. כלומר, אם אנחנו נאפשר בלגן, אנחנו נפגע בצדק במקרה הבא. זה יכול להיות במקרה שלך, שקנית את הדירה ושילמת עליה ולא רשמת אותה, אתה תיפגע מזה. ואנחנו נעדיף את הצדק, במקרה הזה סדר פני צדק. אבל למה זה? כי בראייה כוללת שלנו, הסדר מייצר צדק. אם אני חוזר פה נושא התיווך, אני מדלג במקור 11, נושא התיווך שעורר פה סערה גדולה, יחסית, אנחנו בפסק דין שבו אדם הציע למישהו דירה, מישהו שהיה בעל דירה, בא אליו שכן שלו ואמר לו, יש לי מכרים שמחפשים דירה לקנייה בבניין הזה, וליווה את העסקה, ואגב, השקיע בשם לא מעט, עזר לפנות את הסוחר שגר בדירה שהתנגד, ובסוף עסקה נחתמה, ואחרי שהכל הסתיים, בא אותו שכן, ואמר, תיווכתי את הדירה, תן לי 2%. זה דירה של 1.5 מיליון, תחשבו לבד, וזה כסף משמעותי, זה לא מה אכפת לך לשלם. ובאמת, בית הדין אמר, יש פה מוכר, ששם זה היה מאוד מעניין, המוכר היה דתי לאומי, שלא רגיל לשלם בלי, שלא אומרים לו, אני מתווך. והמתווך היה חרדי שבחברה שם, זה ברור שכל מי שעושה כזה דבר מקבל עליו על זה שכר. אז אמר בית הדין, שורת הדין, כאשר יש לנו פערי ציפיות וכאשר יש מנהגים שונים, הולכים בעצם עם המנהג המקל, המנהג הפותר, ולכן לפי הדין צריך להיות פתור. אבל מצד שני יש פה דין נהנה, ולכן דין נהנה תקן צריך לשלם. אבל אמר בית הדין, מטרת החוק נועדה בדיוק למנוע דברים כאלה, למנוע מצב שבו מישהו מתווך לך, נותן לך שירותי תיווך שלא ביקשת. וכמו שאתה אמרת קודם, אמר המוכר שם, הייתי יודע שיש לו 30,000 שקל הוצאות, אני הייתי מכניס אותם לתוך מחיר הדירה. הייתי משקלל את זה. כלומר, אתה יוצר פה, ההימנעות מהקפדה על הכללים, יוצר פה בעיה של צדק אחר כך. ולכן בית הדין בסופו של דבר אמר, יש תוקף לחוק במקרים כאלה. כלומר, אנחנו כן מקבלים את החוק, אבל לא כתורה למשה מסיני, אלא באופן רציונלי, אלא באופן שקול. לכן כשיש חוזה ברור, תשלם גם אם לא היה חוזה בכתב. אבל כאשר אין חוזה ויש חוסר בהירות, אז המתווך יפסיד. במקרה הוא יפסיד כמעט הכל, קיבל 1,000 שקל לפני משורת הדין. ממש, קיבלו לפני משורת הדין, והוא עדיין מוחזר. ואני אומר, ובמקרה ביניים, שזה קורה בדרך כלל, שמישהו פנה למתווך, והוא יודע שזה מתווך, יודע שבדרך כלל זה נעשה בתשלום, אז כמו שהרב ליכטנשטיין אמר, הרבה פעמים בית הדין הלך בעצם למה נעשה בפועל. כלומר, האם זה עבודה של דקה, האם כמה מקובל לשלם על עבודה כזאת, וכן הסתכלו על הנסיבות הספציפיות. אני רוצה לסכם ולסיים את החלק שלי, ואחרי זה אני אשמח לשאלות. התחלנו מזה שבעיניי לפחות, בסדרה ארוכה מאוד של הלכות של חלקן הבאתי, אנחנו רואים משקל מיוחד שההלכה נותנת לצדק על פני סדר. אני אומר, בוודאי בהשוואה למה שקיים היום במדינת ישראל ובמדינות אחרות. אבל אנחנו מוצאים שתי הסתייגויות לאמירה הזאת. הסתייגות ראשונה, כאשר אין אפשרות להגיע לצדק, הקו השני הוא קו של סדר, אנחנו כן רוצים להגיע לאיזשהו סיום, לאיזשהו, ליישב את המצב, לסדר אותו, לייצב אותו, ולא להשאיר סכסוך פתוח ומדמם כל הזמן. ואני אומר, זה נכון, אגב, גם אם שיש רעל בורות, אבל גם השיקול שלך באיזה הסדר לבחור בין שני צדדים, צריך להיות שיקול שאומר, אני לא רוצה לייצר, לכלוא שני אנשים שלא לא מסתדרים אחד עם השני, בתוך מערכת כובלת שהם ימשיכו לריב בתוכה. אני עדיף לבחור הסדר שהוא מפריד אותם, שייתן לכל אחד לחיות את החיים שלו בשקט. והסתייגות שנייה, אנחנו כן רוצים, מאוד אפילו, סדר שיוצר צדק, סדר שיוצר, שמונע חוסר צדק בשלבים הבאים, גם היכולת שעכשיו נשלם עליו את המחיר, וזה בתחום התקנות, דינה דמלכות תדינה, ושם אנחנו נקבל את הדברים. כן, אני סיימתי? אביק, אני חייב. חייב הרבה דברים, אבל גם...
כיוון שאנחנו מדברים בבית חדש, אז אני אולי לא חודם
עושים צדק, אתה רוצה לתת להם. והשוואות זה את הדין הישראלי, כלומר, לחוקים של הכנסת. הכנסת באמת לא פונה לשני אנשים, זה פונה לחברה. אז אי אפשר לשוות, אי אפשר לשוות בין שני הדברים. אני לא הבנתי, לא מצליח להבין מה ההבדל העקרוני בין חוק פגישת הכתב בתיווך ובין תקנת חז"ל משיכה במטאפורה. מסתכלים על מצב הכללי ומשנים את הדין בגלל זה. ברור שאם אני הייתי דן רק בשני אנשים, הייתי אומר, הוא הסכים, הוא שילם, אתה רצית למכור, הוא רצה למכור, אל מדיומיית הזה קנוי, אז למה לא? אין לך. לקחת בחשבון משהו אחר. מצד שני, יש דין, אנחנו לומדים חסד הבנקים עכשיו, אז הדברים האלה אנחנו רחוקים מיד אחד כאן. לפני שבועיים למדנו דין של זילות בבית דין, נכון, שפוסקים שלא חשדות בדין, אבל זה מקרה קלאסי שבו זה סדר לגמרי, כלומר זה לא לשם שום צדק, אם תגיד שמה שיהיה זילות בבית דין, אז בסופו של דבר הצדק נתקע. אין חוק בכנסת, אני מקווה, שזה רק סדר בלי החישוב שאמרת, שעושים חישוב, שמה שיש יותר סדר, אז בסופו של דבר יהיה גם יותר צדק. אני לא רואה כאן את ההבדל העקרוני, חוץ מזה, ובכן הדוגמאות שהגעת, אני חושב שלא קיים משהו בכלל, להשוות את הדין הישראלי בצד של הרמה, מה זה אומר? הדין הישראלי זה תקנה, שמתקן בסביסם ושם, נכון שהרמה חולק, הוא לא חולק, לא מעובר לך את הדין. עכשיו יש שיקול, האם אני צריך לקחת את השיקול הזה בחשבון, לא אני צריך לקחת בחשבון, אלא מחוק אין שום לקחת בחשבון, יש את הכל שכן השאלה. הכלל בסופו של דבר בהלכה, יש את התקנה טובה. ולזור את הציבור, ובאמת בין אדם חוקת דינה. איפה יש כאן את ההבדל העקרוני, חוץ מזה שאני משווה את ההלכה של נקבע בזמן מסוים, לצורכים מסוימים, ההחלטה של המשפט או של הכנסת, או חוץ שהחוק האנגלי לפני 200 שנה. אבל זו הייתה החלטה בהתאם לנסיבות מסוימות. זה או טוב, זה לא טוב. אבל מי חולק על עצם הרעיון הזה, שצריכים לתקן תקנות, זה קובעת הציבור הקדיב, הכלכלה הכללית.
מי שעשה לנו שירות מאוד טוב זה אהרון ברק, כי מה שברק לימד אותנו זה דבר נכון, שהכנסת יש לה שיקול דעת, אבל היא לא יש משהו שמעלה. עכשיו בשיטה הישראלית אני לא יודע בסיס מה הוא המציא את זה לבד, בשיטה שלנו בוודאי שזה נכון. כלומר תקנות הן גם כפופות לחוק, ותקנות ניתנות לשיפוט וניתנות לביטול. כמו שכתב חתם סופר, ודאי על דין המלכות הדין, שאנחנו שוקלים האם יש תועלת בתקנה. אנחנו לא מקבלים כל תקנה כאוטומט. בוודאי, המחוקק הישראלי לא היה רגיש, ואפילו לא חושב שזה היה בתוך התהליך שלו. לומר שהוא מחויב לשולחן ערוך, ועכשיו אני בא לשנות, ואני צריך לענות לשאלה למה אני משנה. הוא חושב שהוא הריבון ועושה מה שהוא רוצה. אבל כמו שניתן היה ללכת לבגץ, וכבר עשו את זה, ולומר, חוק מסוים, הוא נוגד את אחד מערכי היסוד של השיטה, שזה שוויון, צדק, לא משנה מה, זכויות אדם, זכויות ביטוי וכו' וכו', ולבטל את החוק הזה, מקרל וחומר בין בנו שקרל וחומר, שאפשר לעשות את זה לכנסת, זה דבר פשוט לחלוטין. אני מסכים שזה תקנה, ואני מסכים שהיא ניתנת לביטול, וניתנת גם להגבלה, ואגב, בית המשפט, עושה את זה כמעט כדבר יום ביום אור. בית המשפט יכול לפרש את החוק הזה ולומר שחוק המתווכים הוא לא מחליף את חוק החוזים כללי, אלא הוא משלים אותו, והוא נעד להשלים אותו במקום שיש בעיה. ולעומת זאת כאשר נחתם חוזה ברור, הוא לא מקבל את זה. בית המשפט יכול לעשות את זה בקלי קלות. זה נכון שזה באמת לא השווה, כי עכשיו השולחן ערוך כולל גם תקנות, גם פסיקה, גם פרשנות, כולל המון דברים. בתוך השולחן ערוך גם אני הבאתי את מקור האחרון של אחד לפני האחרון שמדבר על דין המלכות הדין, שזה מופיע בתוך השולחן ערוך. לכן אני חושב שהשוואה כן נכונה, כי זה הקודקס האחרון שיש לנו, זה שולחן ערוך שכולל גם תקנות. האם אפשר לתקן תקנות חדשות? אפשר, אבל אם זה ניתן לשיקול דעתו של בית הדין, גם ודאי לא אפשר, אלא צריך. בוודאי כאשר הכנסת לא רואה את עצמה מחויבת. אם הכנסת אומרת, אני מקבל את השולחן אורך כנקודת מוצא, ועכשיו אני בא לתקן תקנות, הייתי נזר פעמיים לפני שאני מבקר את השיפוט של, את החקיקה של הכנסת. וכשכנסת נקודת המוצא שלה שהיא מתעלמת לחלוטין, זה לא מעניין אותה בכלל. מה?
אתה רואה
ממה? מהבייסליין. מה הבייסליין?
מה הבייסליין?
לא, מהבייסליין שקוראים לשולחן ערוך. לפני ערכים.
יכול להיות מוכר.
לא.
זה צדק.
אני, וזה אני חוזר.
הבית משפט לא מוכר לשולחן ערוך. זה אנחנו מסכים.
לא, אני ממש, הרב כאן, אני לא מסכים שתי אמירות. אני אומר עוד פעם, מערכת הישראלית, כולל בתי המשפט שלה, היא מערכת מצוינת בשביל בני נוח. היא מערכת מצוינת, אין לי שום טענות כלפיה. אבל בני נוח זה לא משוכן ארוך. ולהריה, שנייה, שנייה, הריה, עוד משפט אחד. אני עכשיו פה חוזר עוד פעם. אנחנו עושים פה, מסתכלים מעל ההלכה, לראות את הכיוונים הכלליים. בסוף, מי שחושב שבית דין יושב, ומסתכל, פותח את השולחן ארוך, ומסתכל על הצדדי, ואומר, טוב, מה זה צדק? כמו שאגב, מופיע הרבה בפסקי דין של בתי המשפט. מה פתאום? ובית דין פוסק על פי ההלכה, על פי הקודקס. זה מה שהוא עושה, כמו שאמר הרב ליכטנשטיין בסוף. בסוף אנחנו פוסקים לפי מה שכתוב. אנחנו, אני חושב שיש פה מגמות, אפשר לראות אותה. מי שחושב שפוסקים לפי מגמות, מה פתאום? אותו דבר, אם הכנסת הייתה מחויבת, היא מחויבת לקודקס. אני לא מספיק לי ערכים, שיכתבו, מדינת ישראל מחויבת לצדק, סדר, יושר ושלום, אז עכשיו זה הלכה? לא, זה טוב לבני נוח. יש הלכה שאומרת איך זה צריך לעבוד. וכיוון שאין, כיוון שנקודת המוצא של השיטה הישראלית היא, שאין בייסליין שהוא הלכה, אז ברור שזה לא מחייבתי כאוטומט. אני צריך לבדוק אם זה תקנה טובה.
לא קשור בכלל, וכל מה שנבד, עשה עם
ברצדק. אני אומר שרואים פה מגמות. אני אומר שיש פה, בסדר, זה דיום משני רבדים. רובד אחד זה פורמלי, רובד השני, הנפקמינה שלו, ופה נפגשים, זה איך, מתי בית הדין מקבל את התקנות של הכנסת. וכיוון שאנחנו רואים פערים מאוד משמעותיים, אנחנו נקבל את זה במקום שבו אנחנו רואים שהתקנות של הכנסת משתלבות בתוך סולם הערכים, לפחות לפי הבנתנו, כי יש לנו שיקול דעת וחובתנו להפעיל אותו. כיוון שלא כל תקנה מחייבת אותנו, וגם לא כל תקנה אנחנו נדחה. אנחנו צריכים להפעיל שיקול דעת, שם אנחנו נשים מערכים. ואני אומר עוד פעם, במחילה מכבודה של הכנסת, אני חושב ששיקול הדעת שלה הוא לא מנסה אפילו לתת את שיקול דעת הלכתי. זאת אומרת, להסתכל אם זה מתאים לשיטה. מתאים לשיטה אחרת.
האם אפשר להבין דין
עבודת
דין? יש מגבלות ראשונים. האם בראש יש אינטרס להגיע? יש חלקי ראשונים, יש
קודם כל אני אומר, זה לא נושא שעסקתי פה, אבל לגופו של עניין, אני מדבר שאני לא שואל, אז אני אגיד מה שיש להגיד לזה. יש דברים, דוגמה בחוק המתווכים, אחד הדרישות זה שהמתווך יהיה מתווך מורשה. עכשיו, למדינה יש אינטרס בעניין הזה. קודם כל, אם קבלת את האגרות, כל הרישוי של זה, היא בעלת עניין שם, גם במקרקעין, זה דבר, אם יש לה את המיסים, היא בעלת עניין ישיר בנושא, וגם אפשר לומר שיש אינטרס ציבורי, כיוון שתחום התיווך הוא תחום שמטבעו מאוד פרוץ, שיעבדו רק מתווכים מורשים. ולכן שם אנחנו לא מתערבים בשיקול הדעת. כי באמת זה תחום שהוא באמת, כלומר, איך מנהלים את החברה? לא מנהלים סכסוכים, איך מנהלים את החברה? ולכן זה נוגע יותר לדברים על סף הפלילי, כלומר, ככל שדברים יותר עוסקים במערכת היחסים בין האזרח לבין המדינה, לא בין אזרח לאזרח, שם ודאי אנחנו יותר ניתן לתת את המקום לחוק, ודאי בתחום הפלילי, תעבורה וכדומה, ומיסים אנחנו בכלל לא נתערב, כי זה תחומים מובהקים, שבין האזרח לבין המדינה, בין אזרח לאזרח שם אנחנו נפעיל יותר שיקול דעת. זה חילוק ראשון. דבר שני, אני אגיד משהו שוב, אני אומר, אני מרגיש שהדיון פה הוא, הבעיה שלו, אם יש פה בעיה, זה שכל מי שיושב פה, כמעט יושב פה עורך דין. יש פה עורך דין אחד, שאני חושב שמבין יותר קל לי להסביר לו מה אני מדבר. אני ישבתי פעם עם איש בכיר בתחום המשפט העברי, עורך דין. הוא אומר לי, תראה, אני חושב שהמשפט העברי הוא דבר מצוין. במקום שבו אנחנו רואים איזה הסדר חריג, שבו המשפט העברי יש בו גם יתרון מוסרי, וגם יתרון של יעילות, וזה צריך לקחת אותו ולשנות את החוק הישראלי. אבל אם לא, אנחנו מתחילים, החוק הישראלי זה מה שמחייב אותנו. זה מה שאנחנו, זה העולם שלנו. וזה ברור לו לגמרי, לחלוטין, שהמשפט העברי הוא אוויר בשבילו. אוויר. זה לא שהוא קיים, זה לא שהיה דיון, זה לא שאחרי שראינו את החוק, אז שינינו וראינו מצב לאיזה בעיה באנו לפתור. לא באנו לפתור שום בעיה. אנחנו מתחילים החוק, מהמשפט הרומאי, זה הבסיס ההיסטורי, ומשם ממשיכים מעלה. זה מה שאנחנו מכירים. וכשאתה אומר לו, אני אומר הפוך, אומר לו, מה שאתה אומר זה הפוך. אנחנו הולכים לשולחן ערוך, ואם יש לנו בעיה ספציפית שצריך לפתור אותה, כמו למשל, זכויות יוצאים שזה תחום חדש, כמו רישום בטאבו שזה תחום חדש, אנחנו נקבל את התקנות. אז זה, אני אומר, מי שמבין מה זה משפט ישראלי, לפחות להבנתי, קל לו להבין את החילוק, את ההבחנה. הוא מבין שזה לא, כולם מדברים פה על צדק, ולכן זה אותו דבר. אני חושב שזה לא אותו דבר. טוב, אני חושב מיכל מסמן על השעון, אז אני סיימתי. אני אבל אני לא בורח. אני
רוצה להודות לרבינו שבגיע אלינו. אפילו שמעתי אותו, שהושים עמוקים עתיקים, ברור שהוא, אנחנו זוכים את אביך, שהיה
נצא לבית,
כאן מאוד ברור שהוא, עושים אותך, כי שמעת לך מגרשים צבון, ושמעת לך שמסוים, גם כשעברת על מי הוא בפרט?
אני בפסגות. בסדר. תודה רבה.